ערב טוב. פרשת שבוע, פרשת ויצא. ויצא יעקב מבאר שבע, וילך הרנה. ויפגע במקום, ויעלן שם, כי באה השמש. יש הרבה דברים כאן לדבר על זה, אבל אנחנו ננסה לתקוף קודם כל את הדבר המרכזי, שהוא חלום הסולם. חלום הסולם זה חלום מאוד מאוד חשוב, זה בסיס ויסוד ביהדות. הזוהר למשל, יש את הפירוש הידוע של הרב אשלג, שנקרא פירוש הסולם. הסולם בעצם מייצג את המהות ואת המהות שלנו כאן בעולם הזה.
פירוש הסולם זה הסולם מהות? פירוש הסולם זה של האשלג, נכון?
כן, של הרב האשלג.
זה אשר הסולם.
תמיד, אז מה חושב, למה הוא לקרוא לעצמו פירוש הסולם? למה הסולם?
אתה לקחת סיטואציה מהתנ"ך ולחבב ולקבוע, זה יהיה הספר שלי? זה יהיה
הפירוש? לא, פירוש הסולם זה הרעיון הוא שצריך להבין, בדיוק. למה פירוש הסולם? כי הסולם הוא בעצם המהות, כן, הוא המהות שלנו בעולם הזה. זה, אנחנו אומרים, הסולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמיימה. וזה בעצם התפקיד שלנו. על פי הקבלה, מה שקרה זה שהנשמה ירדה מלמעלה, ותמלו לעצמכם כאילו דבר מופשט, נשמה, שככל שיורד יותר למטה, הוא כולו מתלבש, 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 עד שהוא מגיע ונהיה בן אדם. זאת אומרת, הוא מתגשם מבחינת גשמיות. עכשיו, כשהוא מגיע כאן למטה, מה התפקיד שלו?
לעלות
למעלה. זה הסולם מוצב הארצה, וראשו מגיע השמיימה. שזה באנו לכאן. זאת אומרת, כל המהות שלנו זה הסולם הזה. עכשיו, מה בעצם קורה כאן? יעקב מגיע עכשיו מ-14 שנה שישב ולמד בבית מדרשם של שן ועבר. הוא כולו רוחניות. ופתאום, ויפגע במקום, פתאום הוא קולט, רגע, 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 לאן אני הולך? מה אני עושה כאן בעצם? אני עכשיו הולך להקים את הבית היהודי. איפה הייתם הולכים למצוא אישה? אני אתן לכם כמה אופציות.
תרגועים.
אני אתן לכם כמה אופציות. אני מועדון לילה, שפת הים, ברחוב, באוניברסיטה, מה הייתם בוחרים? מהאופציה, האופציה שנתתי לכם כרגע, מה הייתם בוחרים?
אוניברסיטה.
אוניברסיטה. אם הייתי אומר לכם מקומות, שכונות למשל, לך תביא אישה מאזור של תחנה מרכזית תל אביב. או לך תביא אישה מירושלים. לאן הייתם הולכים?
ירושלים.
עכשיו תארו לעצמכם יעקב אבינו, אומר, רגע, לאן אני הולך? הרי הוא למד עכשיו איפה בית מדרשם של שם ועבר. למה בעצם שלא ישלחו אותו הולך לשם? תראה אחד מהחבר'ה שם, יש לו בטח איזה בת, מה יש שם הבנות? קח בת של תלמיד ישיבה. רוחנית וזה. מה אתה הולך לאן? ללבן הארמי? למקום הכי תמה בעולם? ויפגע במקום, הוא לא מסוגל לזה, הוא לא, הוא פתאום, פתאום זה נדפק לו בראש. אומרים, נעשה העולם קיר. הקדוש ברוך הוא מביא את השמש מהר, מוריד אותה, הולך לישון, הולך לישון, חולם את חלום הסולם. מה חלום הסולם מספר לו? בשביל מה הוא בא לעולם הזה? מה אתה חושב, רבי יעקב? אתה חושב שהתפקיד שלך זה עכשיו ללכת, וכולך רוחניות, ותמצא מקום כולו רוחני, בשביל מה באת לכאן? התפקיד שלך זה ללכת למקום הכי גשמי שיכול להיות, ושמה לבנות את הבית היהודי. למה? ככל שהמקום הוא יותר נמוך, ואתה מצליח לבנות, בית כזה יעמוד, ואנחנו ברוך השם רואים. עם ישראל חי וקיים, כל הדורות האלה עברנו מצבים ששום אומה בעולם לא החזיקה בהם. כל האומות הגדולות נעלמו מעל באפי ההיסטוריה. וכל זה בזכות הקמת הבית היהודי של יעקב, דווקא במקום של התומה. כי אם אתה מצליח במקום הכי נמוך לבנות את הדבר הכי גבוה, אף אחד לא יזיז אותך. זה לא חוכמה להיות צדיק בבני ברק. זה חוכמה להיות צדיק בתחנה מרכזית בתל אביב. לא שאני מציע לכם ללכת לשם, אבל הרעיון שתבינו. זאת אומרת, אתה בחיר האבות, אתה נבחרת להקים את הבית היהודי. וכן, כדי שהבית הזה יחזיק דורות על גבי דורות, אתה צריך ללכת למקום של הטומאה. כי הסולם מוצב ארצה, אומר אונקולוס, נעוץ בארה, הוא עמוק בתוך האדמה. וראשו מגיע השמיימה. אבל כדי להגיע השמיימה, מה צריך? מוצב ארצה. אם הוא לא מוצב ארצה, אי אפשר לעשות דיל, אי אפשר להגיע לפנטה, עוד לפני שעברנו בקומה הראשונה, שנייה, שלישית, לא עובד ככה. אז מה שחלום הסולם בעצם אומר, קודם כל היסוד, החיבור של השמיים והארץ, שהוא מתחיל מאיפה, לא כתוב שהסולם יורד משמיים לארץ. זה לא מה שכתוב. כתוב, הסולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמיים. זאת אומרת, אם רוצים להגיע לשמיימה, איפה צריכים להיות קודם? בארץ. ומלאכי אלוקים עולים ויורדים בו. כאן גם תכף כולם שואלים, מלאכי אלוקים עולים ויורדים? קודם כל יורדים. אחר כך עולים. מאיפה באים מלאכים? משמיים. מלאכי אלוקים עולים ויורדים בו. אז אחד ההסברים אומר, רש"י מביא אותו, שמלאכי ישראל עלו למעלה, ומלאכי חוץ לארץ ירדו למטה. זה הסבר יפה, נחמד, אבל זה לא אומר לנו הרבה. אחד ההסברים אומר, אנחנו חושבים, אנחנו מאמינים ופתוחים, מי מנהל את העולם הזה? מי מנהל את העולם הזה? מי מנהל את העולם הזה? הקדוש ברוך הוא. זה לא מדויק. מה הכוונה לא מדויק? הקדוש ברוך הוא ברור ששום דבר בעולם הזה לא זז בלי הקדוש ברוך הוא. אבל הקדוש ברוך הוא לקח אותנו ונתן לנו את כוח הבחירה, ובמין יכול נתן לנו את ההגה בידיים. כל פעולה שהאדם עושה בעולם הזה יוצרת מלאך. המלאך הזה הוא זה שעולה למעלה ומוריד למטה או את השפע או חס ושלום את הרע. תלוי איזה מלאך בה עשינו. אם עשינו מעשה טוב, יש מלאך טוב. אם עשינו מעשה רע, יש מלאך רע. ומלאכי האלוקים האלה, מאיפה הם באים? ומלאכי אלוקים עולים ויורדים בו. מה זה בו? מה זה בו?
בסולם.
על הסולם. מה, בתוך הסולם הולכים? על הסולם. מה זה בו? בו בתוך יעקב. זאת אומרת, בו בתוך כל אדם. זאת אומרת, הסולם הוא נמצא בתוך האדם. בו בתוכו המלאכים האלה נוצרים ועולים למרומים. ולכן, מלאכי אלוקים עולים ויורדים, כי מי שמייצר את המלאכים זה אנחנו כאן בארץ. ישנם גם מצבים בחיים שבהם יש עליות, אבל יש גם ירידות. עכשיו, בן אדם שנמצא בעלייה, על הכיפק. טוב לו, מבסוט, הכל בסדר. אבל מה קורה שבן אדם בירידה? האם הוא מצליח עדיין לשמור על האמונה ולראי ללכת בדרך הנכונה? זה הניסיון הקשה. אומרת לנו התורה, מלאכי אלוקים עולים ויורדים בו. כן, יש עליות, יש ירידות, אבל כל עוד שאנחנו על הסולם, והנה השם ניצב עליו. כל מה שאנחנו צריכים לעשות זה לטפס על הסולם. ולדעת גם שיש לא רק עליות, יש גם ירידות לצערנו הרב. עכשיו, הירידות, אסור לנו להתייאש מהן, כי הן חלק מהתהליך. כל עוד אנחנו לסולם, כל עוד המטרה שלנו היא לעלות למרומים, גם אם יש ירידות, אנחנו נגיע לשם. אבל אם חס ושלום עזבנו את הסולם, אז נגמר הסיפור. וחשוב להבין שהסולם נמצא בכל מקום. כי אמרנו, הסולם נעוץ בארץ. זאת אומרת, בתוך אפילו המקום הכי טמא בעולם, שם נמצא הסולם. כל מה שצריך לעשות זה לעלות עליו. וברגע שעולים עליו, ראשו מגיע השמיים.
ככה אי אפשר להיפרד מהסולם.
בוודאי שלא, אסור. אסור, בוודאי שלא. כל הצריכים תמיד על הסולם. הסולם דרך אגב בשביל זה, זה עוד דבר שהרבה אנשים לא מבינים. הסולם בנוי ככה. לא ישר למעלה. כי אי אפשר לא ישר למעלה. ניסיתם פעם להעמיד סולם ישר? אין דבר כזה. רק באלכסון. זה עוד לימוד שכל השאר דברים עושים בהדרגה. אי אפשר לעלות ישר למעלה ככה ישר. צריך את העקמומיות. כמו שאומרים, בתוך החיסרון בא היתרון. אם אין חיסרון, אין יתרון. אם אין לילה, אין יום. כל הדברים מקבילים, זה, אין, אין מה לעשות. ככה, ככה זה נבנה, מתוך החיסרון, ובעצם הדבר הכי גדול זה לגלות, לגלות את החיסרון. כי ברגע שגיליתי חיסרון, יש לי מה לעשות. אם לא גיליתי חיסרון, אז מה אני אעשה? אין לי מה לעשות, הכל מושלם. לכן חיסרון חייב להיות. אז הסולם גם מרמז לנו על הדרך של העלייה, שהדרך היא דרך הדרגתית, באלכסון, לא ישר למעלה. ובטח לא על הרצפה, כי אז לא, לא מתרוממים בכלל. צריכים להתרומם על בצורה נכונה. על פי הגבלה, התרוממות היא כמו ספירלה כזאת. זאת אומרת, לא ככה, אלא ספירלה כזאת שעולה ויורדת. ואז מתגלה הקדוש ברוך הוא ליעקב, והיה זרחה כפר הארץ, ופרס את הימה וקדמה וצפונה ונגבה, ונברחו בך כל משפחות האדמה, והנה אנוכי עמך ושמרתיך בכל אשר תלך. ויקץ יעקב בשלום ואומר, בואו, אכן יש אלוקים במקום הזה, יש השם במקום הזה, ואנוכי לא ידעתי. וירא ויאמר, נורא המקום הזה, אין זה כי אם בית אלוקים וזה שער השמיים. וישכם אברהם בבוקר ויקח את האבן אשר שם מראשותיו, אבל בהתחלה מה היה כתוב? ויקח מאבני המקום. מה קרה, איפה נעלמו אבני המקום? התאחדו. האבנים היו 12 אבנים, ובבוקר הם התאחדו לאבן אחת. וזה בא לרמז גם על העניין של הגאולה. החושך הלילה זה הגלות, אז אנחנו נפרדים, מפורדים, והבוקר זה הגאולה, שבשביל הגאולה אנחנו צריכים להיות
אחד.
ויקרא את שם המקום ההוא בית אל, ואולם לוז שם האיש העיר לראשונה. ואז אנחנו לכאורה רואים דבר מוזר. כאילו יעקב עושה תנאים עם הקדוש ברוך הוא. וידר יעקב נדר לאמור, אם יהיה אלוקים עמדי, אם אתה תהיה איתי, ושמרני בדרך הזה, אשר אנוכי נתן לי לחם לאכול ובגד ללבוש, ושבתי בשלום עם בית אבי, והיה השם לי לאלוקים. ואנחנו לא מבינים מה קרה תגוף כאן. א', מה אתה עושה תנאים עם הקדוש ברוך הוא? ובטח מה זאת אומרת? עכשיו הקדוש ברוך הוא זה לא האלוקים שלך? רק כשאתה תחזור החזרה, אז אתה תכריז עליו בתור אלוקים? מה בינתיים? קצת מוזר הדבר הזה. מה זה? אם יהיה אלוקים עמדי ושמע לי בדרך הזה אשר אנוכי, הולך נתן לי לחם לאכול ובגד ללבוש, ושבתי בשלום לבית אבי, והיה השם לי לאלוקים. מאוד מוזר.
בית המקדש.
מה?
שהוא מתכוון לחזור
לבנות
את בית
המקדש. לא יודע מה הוא מתכוון, אבל מה שכרגע יוצא כאן זה כאילו הוא קודם כל עושה תנאים עם הקדוש ברוך הוא, ודבר שני, כאילו עכשיו הוא לא מאמין באשר. וכשאני אחזור, היה השם לי לאלוקים. אבל האמת היא,
שאם...
איך? אז מה זה? אז מה זה? אז מה הוא עושה כאן? תגידי לי, תגידי לי, כך כתוב?
רש"י.
עזבי את רש"י, אנחנו עכשיו בפשט. רש"י, בשביל זה, בשביל אנחנו מסבירים, ברור שלנו שזה לא כמו שזה...
רש"י לא אומר דברים שאני מבינה, אבל...
מה רש"י אומר?
שיכול לשמוע עליי מתחילה.
כן, תראו, תראי את הרש"י, אם יהיה האלוקים ממדי. אם ישמור לי הבטחות הללו שיבטיחני להיות עם ידי כמו שאמר לי, והנה אנוכי ממך. זאת אומרת, הוא ממש עושה איתו תנאי כאילו. ככה זה נראה. אבל זה לא ככה. תשימו לב מה הוא אומר. והיה השם לי לאלוקים. מה זה השם? מידת הרחמים. מה זה אלוקים? מידת הדין. ביקש הקדוש ברוך הוא לברוא את העולם במידת הדין, ובסוף שיתף מידת רחמים. ראה שהעולם לא יכול להתקיים. מה אומר כאן יעקב? יעקב אומר כאן דבר גדול ועצום, שרק יעקב יכול להגיד דבר כזה, אף אחד לא יכול להגיד דבר כזה. הוא בא ואומר, תראה הקדוש ברוך הוא, אני יודע שאתה נוהג בעולם במידת החסד, והעולם לא יכול להתקיים אחרת. אבל אני מבטיח לך, ואני רוצה ככה, שברגע שאני חוזר חזרה מהמסע הזה שאני יוצא אליו, אני רוצה שתנהג איתי במידת הדין, בדיוק כמו שרצית לבראות העולם. כן, והיה השם, לי, לאלוקים. מה הוא אמר? זה בדיוק מה שהוא אומר. מה זה השם? הקדוש ברוך הוא. מה זה אלוקים? הקדוש ברוך הוא. אז מה הוא אומר? והיה השם, מידת הרחמים, לי, לאלוקים, למידת הדין. זה מה שהוא אומר, פשוט, פשט. פשט. ועכשיו אנחנו מבינים, זה כאן, אין כאן תנאים ואין כאן נעליים, להפך יש כאן הבטחה עצומה, ש... בוא נגיד ככה, אין יצור אנושי שיכול להבטיח הבטחה כזאת. אבל יעקב אבינו, זה בחיר העבוד, זה משהו אחר. מה הוא מבקש? ונתן לי לחם לאכול ובגד ללבוש. לכאורה, מה הוא מבקש? כלום, שום דבר, רק תדם בגד ללבוש, לחם לאכול. מה עם בריאות? מה עם שאר הדברים? מה, זה כל מה שהוא מבקש? ומה, למה לא לבקש מיליונים? מה, למה לבקש? למה להיות כזה צנוע? מה קרה? מה? אלא האמת שבעצם הוא מבקש הכל כאן. הוא מבקש גם בריאות.
בבריאות הוא לא יכול לאכול.
נכון. כי מה הוא אומר? הוא לא אומר, תן לי בגד ולחם. זה לא מה שהוא אמר, יעקב אומר. בגד ללבוש ולחם לאכול.
זה ברור, מה?
למה זה ברור? יכול לבקש, תן לי בגד ולחם? מה הבעיה? יקבל חליפות של גוצ'י ושל איב סן לורן ושל ורסאצ'ה, ויקבל, איך אומרים, סטייק פילה כל בוקר, ומה שאתם רוצים, אבל מה?
זה אפשר לאכול את זה, זה לא בריאות לאכול.
הוא לא יכול לאכול את זה, אז מה זה שווה? בוודאי. אם הוא לא יכול לאכול ולא יכול ללבוש את זה, אז מה עשה?
אם הוא מבקש בריאות, הוא לא יוכל בבוקר סטייק פילה. זה לא
יעקב מבקש.
כן,
לא, לא, אבל זה בדיוק, אבל העניין הוא כזה שזה מה שהוא מבקש, הוא עזוב אותך, זה לא משנה מה הוא יקבל. הוא אומר, תכלס, אמירה מאוד חזקה, תן לי חיים טובים עם כל מה שאני צריך כדי לחיות, ושאני אהנה מזה. זאת אומרת, תן לי בגד שאני יכול ללבוש אותו, זה לא משנה כרגע איזה בגד זה. העיקר שאני אוכל ללבוש אותו, להיות מכוסה, שיהיה לי חם, שיהיה לי נחמד ונעים, ושאני אוכל ללבוש אותו, שלא שאני אשכב במיטה חס ושלום. ואותו דבר, תן לי גם אוכל, לחם, שאני אוכל לאכול. תוכל לתת לי לחם והכל, אבל אני חולה במיטה, לא מסוגל לאכול, אז מה עשינו? עכשיו, אם אנחנו גם רוצים, אחת השאלות הקשות שאנחנו שואלים את עצמנו תמיד, זה למה אנחנו צריכים לשאוף? מה אנחנו צריכים לבקש? האם לבקש עושר גשמי זה רע? או שזה טוב? האם אנחנו צריכים באמת להסתפק במועט? או להפך, לקחת כמה שאפשר. זו סוגיה מאוד מעניינת. למה? בוא ניקח את יעקב. כל הבקשה הצנועה הזאת, בגד ללבוש ולחם לאכול, בסופו של דבר יעקב הוא מיליארדר. אז איפה הצניעות, איפה, איך זה מסתדר ביחד? מה זה מיליארדר? אני אגיד לכם.
זה בסוף עם מיליונים.
אני אגיד לכם מה זה מיליארדר.
אבל זה הוא ידע מאוד מה יהיה לו?
זה שאני מסתפק
במועד. זה לא שאלה של ידע או לא ידע, השאלה היא מהי ההנהגה הטובה, ולמה הקדוש ברוך הוא נתן לו מה שנתן לו. האם זה לא טוב, למה נתן לו? ואם זה כן טוב, האם כולנו צריכים לבקש את זה? אני אתן לכם...
אברהם היה עשיר.
אני, סליחה, אנחנו רוצים פשוט להבין, אבל מה אנחנו צריכים... איך אנחנו צריכים להסתכל על זה? מבחינה מעשית.
תסתכל,
לא
עוד כבר התנך שלו. לא, לא, אבל... כלי התנאים
ומורים...
זה, הדעות הכלולים באמת היו עניים.
תכף, אני מחפש כאן, אני רוצה להגיד את הציטוט המדויק, כדי שאני אמצא את זה. מה?
במועט אפילו עשיר היה.
אני לא מוצא את זה. יש לכם כאן סידור תפילת ברכת החודש שאנחנו מבקשים שהם... זה מה שאני רוצה לראות את הציטוט המדויק. אז זה לכאורה... לכאורה אין בעיה בזה, כי אחרת למה אנחנו מבקשים את זה? נכון, ואני אין לי כמה הוא ביקש בגד ללבוש ולחם לאכול, אז איך זה מסתדר? שזה אנחנו רוצים להבין שאין בזה שום דבר רע. כל עוד שאנחנו יודעים מה לעשות עם זה. כל עוד שאנחנו יודעים להשתמש את זה בצורה הנכונה. אנחנו בפירוש מבקשים עושר וכבוד, כמו שהיה לי חבר, היה אומר, אני מבקש פרנסה, וזה אומר, אל תבקש פרנסה, זה שפע של פרנסה. לא, אשכנז אני צריך, אני רואה כאן, לא רואה כאן, זה החזרת החודש, לא רואה כאן את ה...
מה, מה, מה אתה צריך?
לא משנה, יש לי זה... לא יודע איפה זה כרגע, היה לי את זה כאן, לא יודע איפה זה, אני לא מוצא את זה כרגע. טוב. לא משנה, תסתכלו בברכת החודש, אתם תראו את זה, שמופיע שאנחנו מבקשים בפירוש... עושר וכבוד וכל הדברים שלכאורה אנחנו לא אמורים לבקש לכאורה, לכאורה. אבל האמת היא שאין שום בעיה בלבקש את זה. כי בסך הכל, ברגע שאנחנו יודעים מה לעשות עם זה, זה דבר נפלא. אם אנחנו לא יודעים מה לעשות עם זה, אז אנחנו בבעיה. טוב, לא משנה, זה, אנחנו כולנו יודעים שאנחנו מבקשים שפע, ואנחנו מבקשים ברכה וכבוד ואושר וכל הדברים האלה, ככה שבעצם בתכלס, אם חזל תקנו לומר ככה, אין שום בעיה בלהיות עשירים ושיהיה לנו אושר. והנה עובדה שכשאנחנו מסתכלים על יעקב, על יעקב אבינו, אנחנו רואים ויפרוץ האיש מאוד מאוד, והיה לו צאן רבות ושפחות ועבדים וגמלים וחמורים. זאת אומרת, מדברים כאן על עושר עצום, כי אחרת התורה לא הייתה אומרת ויפרוץ האיש מאוד מאוד. זה התורה אומר. זאת אומרת, הבן אדם יעקב הוא מיליונר כרגע. יש לו עושר אגדי.
רואים את זה בכיסים שלו והחמור, שכאילו לקח להם הרבה כסף. לקח
להם פועלים. אני רק אומר... אני רק אומר שצריך להבין שמצד אחד אנחנו באים ואומרים, הוא מבקש בגד ללבוש ולחם לאכול, כאילו איזה צניעות כזאת, ומצד שני הוא עובד כמו חמור ועושה מיליונים. הרי הוא עובד, הוא אומר ללבן הרי כאן, הוא אומר לו ללבן, מה הוא אומר לו? כן. הנה. זה לי 20 שנה בתך, עבדתיך 14 שנה בשתי בנותיך ושש שנים צונך, ותחלף את מסורתי עשרת מונים, לולא אלוקי אבי ואלוקי אברהם, פחד יצחק היה לי, כי אתה רקם שלחתני את עוני, ותגיע כפיי רע אלוקים ויוכח אמש. זאת אומרת, הוא בא ואומר לו, אני עבדתי קשה בשביל הכסף הזה. זאת אומרת, אנחנו, ברור לנו, טרפה לא הבאת אליך, אנוכי החתן המתית בקשנה, גנובתי יום, גנובתי לילה, הייתי ביום אכלה, אני חורב וקרח בלילה, ותדר שלתי לילה, כל זה בשביל פרנסה. זאת אומרת, יש כאן לימוד עצום. א', אין שום דבר רע בלעבוד בשביל להרוויח כסף. ב', אין גם שום דבר רע בכסף עצמו. אבל למה הקדוש ברוך הוא נותן לו כל כך הרבה? האם זה טוב או רע? אם זה טוב, אז הנה הוכחה. אם זה לא, אם זה היה רע, הקדוש ברוך הוא לא היה נותן לו את כל הכסף הזה ואת כל הרכוש הזה. ולמה הוא נותן את זה ליעקב? כי הוא יודע שיעקב, מה הוא אומר לנו בעוד, אנחנו רואים בשבוע הבא, בעוד שבועיים, מה נראה? בשבוע הבא בעצם אנחנו כבר נראה את זה. מה נראה בשבוע הבא? הוא אומר לעשיו, יש לי כל. אין בן אדם שיש לו הכל, אין דבר כזה בעולם. אין לי אחד, מה זה יש לך הכל? אבל מה זה יש לי כל?
מספק אותו.
כל מה שאני צריך יש לי. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא מה שהוא נתן לי, זה כל מה שאני צריך. זהו השיר האמיתי. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא יודע שיעקב, כל מה שלא ייתנו לו, הוא ישתמש בזה בתבונה ובחוכמה. דרך אגב, עכשיו עומדים לפני חנוכה, עוד מעט חנוכה, אז אחד הדברים שההלכה מדברת עליו, זה בצורה מאוד שלילית, זה על כל המנהג הזה של לשחק קלפים ואימורים שעושים בחנוכה. וחשוב להבין את הנקודה כאן. הכסף מי נתן לנו? הקדוש ברוך הוא. אז צריך לדעת איך להשתמש בו בחוכמה, אי אפשר סתם לזרוק אותו, לבזבז אותו, או להמר עליו. ואת זה אנחנו עומדים מיעקב אבינו. א', מבקשים את, את הצרכים היסודיים, את הצרכים שלי. ב', כשעובדים ומקבלים, אם יודעים איך להשתמש בדברים בצורה נכונה, יודעים מה העיקר ומה התפל ומה עושים עם הכסף, שהכסף הוא לא מטרה אלא אמצעי, ואמצעי להתקרב לקדוש ברוך הוא. ממילא, יעקב אבינו אנחנו רואים אותו בשבוע הבא, חוזר חזרה על פחים קטנים. ואומרים, צדיקים, ממונם חביב עליהם מגופם. זו אמירה מאוד קשה, מאוד לא מובנת. מה, הצדיק אוהב את הגוף שלו, את הכסף שלו יותר מהגוף שלו? מה זה, ישמרתם עוד נפשותיכם? מה הוא מדבר כאן? אלא, שהצדיק יודע שכל שקל שיש לו, כל גרוש שיש לו, בא לו ממי? מהקדוש ברוך הוא. ולכן, אם אני קיבלתי, אני לא יכול לזלזל בזה. עוד פעם, זה כבר אמרנו. דרך אגב, יעקב לומדים הרבה מהנהגות לגבי עניין של עובדים. מה מותר ומה אסור.
כל זה הוא עבד כל כך קשה בשביל ההוא. אבל תוך כדי הפיצול הזה של הרעפים, זה גם ירוויח.
לא, הגיע השלב שבו הוא אומר... לא, הגיע השלב שבו הוא אומר... כן, אז כאן בא ואומר, ויהי כאשר ילדה רחל את יוסף, ויאמר יעקב אל לבן שלחני, ואלך אל מקומי ולארצי. הוא אומר, די, אני רוצה ללכת, עבדתי בשבילך מספיק, עכשיו אני הולך. זאת אומרת, עד הרגע הזה, נכון לרגע הזה בעצם, אין ליעקב כלום. כל מה שהוא עבד, זה עבד בשביל מי? כמו שאמרת, בשביל לבן. אבל מהרגע הזה זה משתנה. אומר, תנא התנשמת ידי שעבדתי אותך בהם, ואלך כי אתה ידעת אותי שעבדתיך, ויאמר ללבן, נמנע מצאתיכם בעיניך, ניחשתי ויברכני השם בגללך. ויאמר, נקבע שכרך אליי ואתנה. ויאמר, אלא אתה ידעת שעבדתי. ואז כאן בעצם מתחיל המסע ומתן, מה הוא רוצה, מה הוא לא רוצה, לבן מנסה לתחמן אותו, אבל זה לא עוזר לו, כי הקדוש ברוך הוא עוזר ליעקב, ומזה הוא נהיה שיר גדול. זאת אומרת, נכון שעד לרגע מסוים הוא עבד בשביל לבן, אבל מהרגע הזה הוא עובד גם בשביל עצמו. זאת אומרת, זה לא שהוא היה איזה מין חסיד שוטה שעובד רק בשביל לבן. באיזשהו שלב, יעקב דרך אגב הוא הסמל של ההנהגה הנכונה בעולם הזה. למה הוא הסמל? הוא נקרא, תן חסד לאברהם, ומה נותנים ליעקב? אמת ליעקב. ואם אנחנו היינו צריכים לבחור את מי שמייצג את האמת, זה היה האחרון שהיינו בוחרים בו. יעקב?
גנב את הבכורה,
מכר את ה... קנה את הבכורה בנזיד הזזים, גנב את הברכה, עכשיו כאן מתמודד עם לבן. מה זה? רב תחמן, זה הייתי קורא לו נציג האמת. אבל זה בדיוק העניין, כן, הוא נציג האמת. כי האמת היא לא כמו שאנחנו רואים אותה חיצונית. האמת היא אמת פנימית.
משרוד במצבים הפשוטים.
נכון. ואת הכל לא עשה, אבל פי דרך השם. וזה בדיוק, זה המדידה הנכונה. זאת אומרת, זה שהוא הלך ולכאורה גנב את הבכורה, או קנה את הבכורה בנזיד הדשים.
אם מחשיב הוא לא טורף אותו, הוא יטרוף אותו.
זה הרבה מעבר לזה.
הוא יהרוג אותו.
זה הרבה מעבר לזה, הוא יודע מה התפקיד שלו בחיים. הוא יודע שהתפקיד שלו זה להקים את בית ישראל, וכדי לעשות את זה...
מה עזרה לו בזה?
מה זה עזרה לו? היא ציפתה אותו. והאימא שלו הייתה נביאה.
זהו,
היא אמרה לו. ואז הוא מלא את מה שהיא אמרה לו, הוא פשוט עושה את מה שהוא מצווה על ידי אמא שלו. אנחנו רואים את יעקב איך הוא מתמודד עם החיים. לכאורה באמת בן אדם, אומרים איש תם יושב אוהלים. זה גם האחרון שהייתי קורא לו תמים. הוא תמים?
לא תמים במובן שלנו.
זה כן במובן שלנו, תמים במובן של שלמות. אנחנו נוהגים לפרש תמים כמו פרייר. תמים זה לא פרייר.
הוא עושה תמים.
בדיוק, תמים זה שלמות. ויעקב הוא באמת, הוא השלם, הוא בחיר האבות. למה? כי אם הוא עובר לכל המסלולים האלה, הוא יודע איך להתמודד איתם, וכל ההתמודדות היא בשביל להתקרב לקדוש ברוך הוא, לא בשביל הצרכים האישיים שלו. זה הכל בשביל בית ישראל, בשביל עם ישראל. אבל הוא מבין שצריך לעשות דברים שלפעמים הם נראים לא הכי יפים בעולם, אבל אם בודקים אותם לעומק, רואים שהם הכי יפה שיכול להיות. ולכן הוא הסמל של האמת. כי האמת, איך אומרים, יש אותם מתחסדים, שגורמים לנזקים לאנשים, אם זה בשידוחים ואם זה בעסקים. אני רק אמרתי את העובדות. איזה עובדות אתה אמרת? היה לי בן דוד שלי, זיכרונה לברכה, היה לו מסעדות כאן בארץ. ואחרי מלחמת המפרץ, היה לו איזה, אז 50, 60 מסעדות. מלחמת המפרץ העמידה אנשים כאלה במצב מאוד לא נעים. אוכל במקררים מתקלקל, לא יכול להחזיק. עכשיו, תרחי לעשות, לא מסעדה אחת, 50, 60 מסעדות, אוכל מתקלקל. אף אחד לא יוצא לאכול. זה הפסדים עצומים. היה איזה מישהו פרסם בעיתון, שהוא חייב לו, סתם, כשתתינו את הפוזות, חייב לו 2,000 שקל. עכשיו, תראים, הבן אדם מגלגל מיליונים. מה זה 2,000 שקל? אבל שאת, את, נגיד, את ספק, קוראת בעיתון, שמנפרד חייב 2,000 שקל, לא שילם, וואו, 2,000 שקל לא משלם, מה הדבר הבא שאתה עושה? מתקשר, תביא לי את הכסף. אם לא, אין סחורה. בחמש דקות מוטטו לו את כל העסקים. אבל הוא אמר רק את העובדות. אז זה אמת או שקר מה שהוא עשה? זה השקר הכי גדול בעולם. הרב דסלר אומר, מתי האמת היא כשזה משרת את צד האמת? שקר זה שמשרת את צד הסתרא אחרא, שמשרת את השקר. זאת אומרת, גם סיפור עובדות יכול להיות שקר הכי גדול בעולם. אתה משקר את עצמך. מה אתה חושב, עשית משהו טוב שגילית? מה זה אמת? אמת זה חסד. אמת זה חסד. זה אחד מ-13 מידות רחמים. אי אפשר להתעלם מזה, למרות שזה לא נראה לנו. אבל כמו שאמרנו, הדברים הם לא כמו שהם נראים חיצונית. הם כמו שהם נראים פנימית. בדיוק כמו הקו אבינו. אז מה אם הוא עשיר? זה לא מינוס. שאלה מה אתה עושה עם העושר. וזה בעצם הלימוד הגדול, זה הסולם. שהרגליים שלך בארץ, שאתה משתמש בכל הדברים שיש על הארץ להציע. בכל הדברים הגשמיים. אבל אתה על הסולם. אז סולם מוצב ארצה, וראשו מגיע השמיים. וזה מה שאנחנו צריכים להבין. כל עוד הכיוון שלנו הוא למעלה לקדוש ברוך הוא, ולפעמים יש עליות וירידות, עולים ויורדים המלאכים. יש ירידות, לא תמיד יש עליות, אבל כל עוד שאנחנו על הסולם, אנחנו מסודרים. ואפשר לטפס. וגם אין קיצורי דרך, כמו שאמרנו. ויש לנו תפקיד. והתפקיד הזה לפעמים הוא לא קו. אבל כל עוד שאנחנו מבצעים את התפקיד, אנחנו על הסולם, ברוך השם. השם ניצב עליו. שנזכה באמת, בעזרת השם, להמשיך לטפס בסולם. והמלאכים שלנו יעלו למרומים ויורידו הרבה טוב לעולם הזה. ונדע להשתמש בכל מה שהקדוש ברוך הוא נותן לנו בצורה נבונה וטובה. ובעזרת השם גם נזכה לעוד שפע של ברכה והצלחה, גם ברוחניות וגם בגשמיות.